שלום לכולם. בואו נלמד קצת. פלטו בשבט.
מקליט.
קודם כל, המקור של ט"ו בשבט בהלכה, ארבעה ראשי שנים הם, אחד בתשרי ראש השנה וכולי, אחד בשבט ראש השנה לאילנות, לפי בית שמאי ולפי בית הלל, 15 בשבט, נפקא מינה לתרומות ומעשרות, האם ט"ו בשבט עברו, יצאו רוב גשמי שנה, עלה שרף באילנות, כלומר מתחדש כוח הצמיחה באילנות, ולכן, כל הפירות שחנתו עד 15 בשבט נידונים כשנת המעשר הקודמת. כל הפירות שחנתו מ-15 בשבט, לפי בית שמאי מאלף, אבל אנחנו הולכים כמו בית הלל, מ-15 בשבט והלאה, דינם, לעניין תרומות ומעשרות, אולי גם עניין עורלה, בחלק מהדברים, מט"ו בשבט והלאה. זאת אומרת, לכן, ט"ו בשבט נקרא ראש השנה לאילנות. אוקיי, אז יש לנו פה תאריך, שיש לו משמעות הלכתית, להלכות תרומות ומעשרות, הלכות זרעים. מה המשמעות הקדושתית, מה החגיגה אבל? אז בואו נראה כמה מקורות ככה, רק לבסס שאנחנו לא ממציאים. אז קודם כל בסימן קוף למד א', בשולחן ערוך, בהלכות תחנון, במשנה, כן, משנה ברורה חלק ב', סימן קוף למד א', סעיף ו', אומר מרן, נהגו שלא ליפול על פניהם בט"ו באב, ולא בט"ו בשבט. ולא בראש חודש, ולא במנחה שלפניו, ולא בחנוכה. למה לא נופלים על פניהם? כלומר, למה לא אומרים את החנון בט"ו בשבט? אומר המשנה ברורה, שהוא ראש השנה לאילנות. כלומר, כיוון שט"ו בשבט נקרא בשנה, במשנה מה? ראש השנה, כן? אז לכן, לא נופלים על פניהם, כי הוא נקרא ראש השנה לאילנות. ומוסיף המשנה ברורה, נוהגים האשכנזים להרבות אז במיני פירות של אילנות. הוא מביא את זה בשם המגן אברהם, והרב ביטון פה במשנת חכמים מביא את התמיהה של שלמה זלמן אוירבך בהליכות שלמה. מביא את התמיהה של שלמה זלמן אוירבך בהליכות שלמה, ושמחה מה זו עושה. כן, אז מה אם זה ראש השנה? אבל יש במורדכי, בתחילת מסכת ראש השנה, שהוא כותב, נראה לי בסימן שין למד א', נדמה לי, באזור שין למד א', הרבות מורדכי מביא גאון שכתב שמכיוון שהמשנה נקטה לגבי ט"ו בשבט במטבע של ראש השנה, אז יש לו מעמד של חשיבות כמו שער ראשי שנים. כשם שער ראשי שנים כמו ראש השנה הוא יום טוב, אז גם יש צד של יום טוב, צד של קדושה בט"ו בשבט. זה לא המקור היחיד בהלכה שלא אומרים תחנון ט"ו בשבט, רק הערה נוספת לגבי התחנון, בשולחן ערוך מובא, באותו סימן, הוא למדע לסעיף ויים, סעיף ויים, סליחה, שבראש חודש, ולא אומרים גם במנחה שלפניו, משמע בשולחן ערוך, שבט"ו באב וט"ו בשבט, כן אומרים תחנון מנחה שלפניו, אבל המשנה ברורה מביא, המשנה ברורה מביא ש... ואין נוהגים כן. כך אומרים בשם העולה תמיד. זאת אומרת, יש אחרונים שחוקים על מרן, שאומרים שלא די שלא אומרים תחנון בט"ו בשבט עצמו, אפילו לא במנחה שלפניו. זה מחלוקת. אבל יש כאלה שאומרים שהקדושה של... שמאירה בט"ו בשבט, כן? היא אפילו מתפשטת גם למה? למנחה שלפניו. חלק ו' של המשנה ברורה, בשולחן ערוך, בשני סימנים עוקבים, תף קופיים ב', תף קופיים ג', תקשיבו, לגבי הלכות תעניות, אומר מרן, באיזה ימים אין גוזרים תענית ציבור, כן, עושה כאן זה תעניות ציבור, אז מרן, יש פה סימן שמונה את הרשימה של ימים שלא גוזרים תעניות ציבור, סעיף ג' ציבור, שביקשו לגזור תענית שני וחמישי ושני, מי שיודע, משנה תענית, נכון? לגזור אותה לציבור שני וחמישי ושני, הוא פגע בתענית בט"ו בשבט, כן? ואם הוא פגע בתענית בט"ו בשבט, שורה שמגיע רק עכשיו. הוא פגע בתענית בט"ו בשבט, שזה משהו כיסאות. התענית נדחה לשבת הבאה, כדי שלא יגזרו תענית בט"ו בשבט, שהוא ראש השנה לאילנות. כלומר, אז יש לנו פה כבר מרן יותר מפורש, בסימן קוף למד א', הוא רק כתב שלא אומרים את החנון, למה? כן? תביאו כיסאות, נראה לי ש... בסימן קוף למד א', מרן כתב שלא אומרים, לא אומרים את החנון, למה? כי זה ט"ו בשבט, הוא לא אמר למה. בהלכות תעניות, הוא כבר כותב, שאם באו ציבור לקבוע תענית, כן? חמישי, שני וחמישי ושני, לא, ואחד מנפל בט"ו בשבט ונדחה, בשביל שלא תהיה תענית בט"ו בשבט, שהוא ראש השנה על האילנות. כלומר, הטעם מובא במרן, שמכיוון שזה ראש השנה, לכן מה? לא קובעים בו תענית. אומר בסימן תקופה עם ג' כן? ימים שבטלה מגילת תענית, אז הרמ"א אומר, כידוע, מנהג האשכנזים שחתן ביום חתונתו הוא צם. ככה מנהג האשכנזים, ואומר מרן, מי שיש לו נישואים בחנוכה אין לו להתענות, והמשנה ברורה מביא, ולפי זה הוא הדין בל"ג בעומר, ובאיסור חג, ט"ו באב וט"ו בשבט אינו מתענה כיוון שהוזכר בגמרא, ויש מקילים. מגן אברהם, גם כן, הרמ"א מביא שגם החתן האשכנזי לא יצום בט"ו בשבט. לא יצום. גם לא גוזרים תענית ציבור וגם לא צמים. זאת אומרת, יש לנו פה כבר בהלכה איזושהי התנוצצות לקדושה כלשהי ביום הזה, אנחנו נעשה לבד, בגלל שהוא נקרא ראש השנה לאילנות. כלומר, יש, מבחינת ההלכה, יש חשיבות, כן, לעובדה שבתאריך הזה, כן, בתאריך הזה, עברו, ירדו רוב גשמי שנה, ועלה השרף באילנות, וכוח הצמיחה של האילנות מתחדש, הוא נקבע כתאריך לעניין הנושא הזה של להבדיל, מה שגדל עד עוד שייך לשנה הקודמת, מה שגדל מכאן לשנה השנה הבאה, מה העניין? כן, מה? ההלכה נוקטת שכוח הצמיחה באילנות, כן, זה התאריך, כן, למה הוא נקבע? כי אז מתחדש כוח הצמיחה של השנה הזאת באילנות, מתי מתחדש? זאת אומרת, מה הדגש בט"ו בשבט אם אנחנו הולכים מהגמרא הראשונים הלכה, כן? כוח הצמיחה שהתחדש באילנות, זה הסיבה, לכן זה ראש השנה לאילנות, זה הסיבה לחגיגה. אז כמובן, אם אנחנו מדברים על כוח הצמיחה באילנות, מה המקור הבא שאליו אנחנו חייבים להגיע, תגידו אתם. כמובן, הגמרא בסנהדרין צדיק ח', הגמרא הידועה, אנחנו נקרא אותה ביחד, ואחרי זה בעזרת השם נראה גם את הרב קוק. מי שאין לו, יש פה עוד דפים, יש גם שם על הדוכן. סיימתי לכולם. הגמרא פה בפרק חלק, דנה על חישוב קיצים, והיא נגיעה לזה שטיפח רוחם של חשבי קיצים, כן, לא לעסוק בקץ, אבל פיכן, לא ניכנס כאן לסוף כל הסוגיה, אני רק רוצה לקרוא אתכם את המאמרה של רבי אבא, הידוע. כן? אמר רבי אבא, סנהדרין צדיק ח'. אין לך קץ מגולה מזה, שנאמר, ואתם הרי ישראל ענפיכם תיתנו, ופרייכם תישאו למי? לעמי ישראל כי קרבו לבוא. פסוק ביחזקאל פרק ל"ו פסוק ח', כן? מה אומר הפסוק? מה אומר יחזקאל? כאשר הרי ישראל, הרי ארץ ישראל, כן? יישאו את ענפיהם ויתנו את פריהם, כן? למי זה יהיה? למי זה יהיה? לכבוד מי? לעם ישראל תקרבו לבוא, כולם מכירים את הסיפור על הסופר האנטישמי, מח שמו וזכרו מרק טוויין, מסתובב פה למעלה מ-150 שנה, מר הארץ הזאת כבר מיואש מנה, כן? וידוע שחלק מהחסד שקדוש ברוך הוא עשה איתנו, של האויבים שלנו, כשעם ישראל גלה מארצו, אז הארץ לא העיר הפנים, נכון? אם נדבר אקטואליה, אז כשהתחילה ההתיישבות בחבל קטיף, בגוש קטיף, אחרי מלחמת סיני, והם שלחו אחד מהמומחים לאגרונומיה במדינת ישראל, הוא אמר משהו במשפט, תצמחו לי שערות על הידיים לפני שפה תצמח מה? חקלאות. אנחנו יודעים, לא היה גידול אחד שלא הצליחו לגדל איפה? בגוש קטיף. אין. הכל הדרים, גווניות, הירקות העליים ודאי. אני בכלל, אני זוכר עד היום, היה תחרות של הגווניות שרי. תחרות של הגווניות שרי, הרב, אני יודע, היה קורא לגווניות טומטו. לא, בגלל השם הלא צנוע. אין, אז הטומטו, השרי, טומטו זה הגווניה באנגלית. תוך העניין, מי שלא הבין, אני גם לא יודע כל כך טומטית, אבל בסדר. כן? אני קורא לזה בתיכון אינגליך. לא משנה. לגופו של עניין, אז הגווניות שרי, הממוצע העולמי הוא משהו כמו בסי, בין 16-18 מטר, כן? של ענף עגבניות. בגוש קטיף הצליחו להגיע בעגבניות שרי לענף באורך של 32 מטר. עכשיו, לא רק שכמעט פי שתיים, כן? האיכות של העגבניות בדרך כלל באירופה, בלפים הארוכים של ה-16-17 מטר, ככל שהיית מתרחק מהשורש, האיכות של הירק הייתה יורדת. בגוש קטיף היית נותן ביס בעגבנייה במטר ה-30-31, זה היה מתמוצץ לך בפה עם כל המיץ. לא יכולת לטעום, לא יכולת לטעום עגבנייה אחרי כן. אין מצב. פלפלים של גוש קטיף היו נמכרים בשווקים בברלין, כן? כן? באיחוד האירופי, בתוך שקיות, כל פלפל בשקית, כל פלפל, פלפלי ענק האלה, כן? כל פלפל היה עולה אירו. לא היו מוכרים את זה לפי משקל, היו מוכרים את זה לפי יחידה. עד היום יש באירופה גידולים של גוש קטיף, מה שאנחנו מקבלים, צערי הרב, זה לא הפלפלים, אין הפלפלים, זה פלפל שאתה אוכל אותו, אתה לא נוגע אחרי זה בשום פלפל אחר. אין מצב, אתה לא תיגע, אתה לא מסוגל. וזה הכל בגוש קטיף. כן, ואתם הרי ישראל מפחד מסתר ופחד ביתנו, לעמי ישראל מה? כי קרבו לבוא, מה זה אומר בעצם? מה זה אומר? זה אומר, זה שם הסוגיה גם שהיא מגולה, קלויה בתשובה, לא תלויה בתשובה. המשמעות היא שהכוח המיוחד של ארץ ישראל הוא תלוי בהימצאות של מי? לעם ישראל. ולכן הקדוש ברוך הוא מקדים רפואה למכה. ולפני שהיהודים מתחילים להגיע לארץ, או כשהם מתחילים להגיע, יחד איתם גם הארץ, מה? מתחילה להתעורר. וזה קץ מגולה. עכשיו, הסיפור לא נגמר. הגמרא אומרת, אמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה. רש"י מוסיף עוד משהו אחד קטן, גדול. מילה קטנה, אבל גדול. אומר רש"י, מגולה מזה, כשתיתן לארץ ישראל פריה בעין יפה, אז יקרב הקץ, ואין לך קץ מגולה יותר. רש"י יוסיף את המילה יותר. זה הכי מגולה שיש. אין יותר מגולה מזה. הדבר הזה לא מובן. קץ מגולה, כן? קץ מגולה, הייתי מגולה של... לא יודע מה. מה הייתם אומרים קץ מגולה? בית מקדש, מלך המשיח, כולם חוזרים בתשוב. לא יודע, גילה, יש כל כך הרבה דברים שמה? לכאורה, שבבייס של היהדות, שהם הייתי מדבר על מה? על מה? על קץ מגולה. אומר רבי אבא, ויותר מזה מדגיש רש"י, אין לך קץ, מה? יותר, זה הכי שיש, הפירות, כוח הצמיחה של ארץ ישראל, זה הכי מגולה שיש. מה אפשר? בואו, נשתדל בזד השם להסביר את הדברים, ספר עוד, אבל לפני כן עוד איזה חידוד קטן, שגם יעזור לנו בהקשר הזה. אומרים שדו בשבט קרשו לאילן, ראש השנה לאילנות, יש מנהג שהתחדש לארץ ישראל, שביום דו בשבט מה היו עושים? חוץ מאכילת הפירות, מה היו עושים?
נוטים עצים.
מה? נוטים עצים, מצוין. אז בואו תראו שהדבר הזה כבר היה, יש פה איגרת, שהרב גוק שולח באיגרות ב', איגרת ת' ג', זה באיגרות ב', עמוד ס'. אז אנחנו מדברים על י' ז' טבת ת' ר' ע' ב', לפני 112 שנה. נכון, אנחנו בת' ר' תפשין פי דלת, אנחנו נגיד אותה תף רי שיין בית, שני 112 שנה. אומר הרב קוק, הוא שלח את זה לדוקטור מויאל. מדובר פה על איזה אספה שרוצים לעשות, כן? אז אומר הרב קוק, אינני חפץ להעיר את כבודו, אולי יהיה הדבר נכון, להקדים את האספה של טובי העסקנים מפה, לפני האספה הכללית, שתהיה מקובצת במקומות שונים וכו'. יום האספה, אומר הרב קוק, זה כבר בעמוד סמך א', נכון, בסוף האיגרת, אני לא מדבר על האספה, אני רוצה, דברו על התאריך, מצידי נכון לקבוע ליום תזיין שבט הסמוך. למה? שחל ביום ראשון בשבוע, כי אם יום ראשון תזיין שבט, אז מתי טוב בשבט? שבת. שעל פי המנהג, יש בו איזה רושם של יום חגיגה, שימו לב, של ההגדרה של הרב קוק, של התעוררות לתחייה יישובית בארץ הקודש. כן? במקום 15 בשבט שחל בשנתנו זו, בשבת קודש וכו'. מה ההגדרה של יום תזיין בשבט, תזיין בשבט, אומר הרב קוק? חגיגה של התעוררות לתחייה יישובית. כן? אז יש עוד מקומות, אני לא אביא לכם פה עכשיו. ההתעוררות של תחייה יישובית, ואת העניין הזה של נטיית האילנות ותחיית היישוב, קשור לראש השנה לאילנות, כן, כפי שמרן כתב במפורש בתף קופיים ב', להזכירכם, ראש השנה לאילנות, לכן לא קובעים את הציבור. אז העניין שיתו בשביל ראש השנה לאילנות, יש איזה קשר לתחייה, לקץ המגולה, אין לך קץ מגולה יותר מזה, ויש איזה קשר לזה שעם ישראל חוזר לארץ ישראל. לפני שניגש לפסקה, חצי פסקה שצילמתי באורות, מה שנקרא בפינצטה ממוקד, אני רק אתן הקדמה מסוימת, אני רק שבצד השם, לא יודע כמה נוכל להבין פה, הדברים פה הם גבוהים, אבל אולי משהו נוכל בצד השם להזכיר ולהבין. יש את שאלתו הידועה של רבי חיים מוולוז'ין למורו ורבו, הגר"א, נכון? כולם מכירים את השאלה הידועה? מישהו פה לא מכיר את השאלה הידועה של רבי חיים מוולוז'ין שאל את הגר"א? אתה מכיר? מישהו לא יודע מה השאלה של רבי חיים מוולוז'ין? אתם תצביעו? לא יכול להיות. טוב, אז הנה, אבל אני חייב להגיד את זה. חיים מוולוז'ין היה גדול תלמידיו של הגר"א. הגר"א שלח אותו להקים את ישיבת וולוז'ין. ישיבת וולוז'ין נקראת אם הישיבות. נכון, אחרון ראשי ישיבת וולוז'ין מי היה? הנציב, היה מורו ורבו של הרב קוק, נכון? אומר, עוד מעט נדבר גם עוד יותר על וולוז'ין, אם יותר לנו הזמן, שאל רב חיים מוולוז'ין את מורו הגר"א. אנחנו יודעים שכנגד כל מצווה שהאדם יהודי מקיים מלמטה, נכון? נגד זה הקדוש ברוך הוא קיים מלמעלה. אדם כתוב בגמרא בברכות, תפילין לקוד שבריך ומה הכתיב והוא? ומי קרמך ישראל? גוי אחד בארץ. נכון, ככה הגמרא אומרת בברכות, אני חושב דפבב. אז כן, האדם יהודי מניח תפילין, הקדוש ברוך הוא מניח תפילין, הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו בתורה. למה אתם תשבטו בשבת? כי אני גאה, נכון? אני שבתי בשבת, תשבטו בשבת. יש הקבלה בין מצוות שאנחנו עושים למטה, אני חושב שקדוש ברוך הוא עושה למטה. אבל יש מצווה אחת, אומר רבי חיים מוולוז'ין, שאני רואה, שאלה את מורו הרבו הגר"א, מצווה אחת שאני לא מבין איך הקדוש ברוך הוא מקיים. מה המצווה הזאת? שמח בחלקו. הרי כל העולם כולו שייך למי? הקדוש ברוך הוא. אחרי איך הקדוש ברוך הוא מקיים מצוות מה? שמח בחלקו. אמר לו רבינו הגר"א כך. לא. נכון שהקדוש ברוך הוא ברא את מה? את כל העולם. אבל עדיין יש רק חלק אחד במציאות שבעיקר הקדוש ברוך הוא שמח בו, והוא? כי חלק השם עמו. יעקב חבל נחלתו, פסוק מפורש בשירת עזרנו, נמצאו בארץ המדבר, בתור ילד לשמעון, סביבנו, יבוננו, יצרנו, כישון עינו, כן, הקדוש ברוך הוא שומר את עם ישראל כמו ישון עין, כנשר יאיר כנועל בו זנב ירחף, פרוס כנפל וככה וסייעו לבותו, וכו' וכו', השירה המופלאה הזאת, שלפי חלק מהראשונים עליה נאמר, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת, למדה את בני ישראל סימה בפיה, שם מדובר על בחירת ישראל, חלק השם אמר. איך הקדוש ברוך הוא מקיים מצוות שמח בחלקו?
בגן ישראל.
עכשיו, עם ישראל, אנחנו יודעים שבזוהר הקדוש כתוב, קודש בריך הוא ישראל ואורייתא חד. נכון? קודש בריך הוא ישראל ואורייתא חד. מה חסר? יש פה קודש בריך הוא, קודש ברוך הוא, ישראל זה עם ישראל, ואורייתא זה התורה. מה חסר? ארץ ישראל. איפה יש ארץ ישראל? איפה ארץ ישראל? איפה נעלמה? מה אתם אומרים? איפה ארץ ישראל? מה? איפה ארץ ישראל? איך? יפה מאוד! מה אתה אומר איפה ארץ ישראל? אין ארץ ישראל בלי עם ישראל, ואין עם ישראל בלי ארץ ישראל. נכון? אנחנו אומרים, ויהי כבוד, בסוף יהי כבוד, כי יעקב בחר לו יה. לפני כן, מה הפסוק לפני כן? כי בחר השם בציון. כי בחר השם בציון, היווה למושב לו, ארץ ישראל, ציון, נכון? כי יעקב בחר לו כאן, ישראל, לסגולתו. מה קודם? העם או הארץ? מה קודם? הארץ. הבחירה של הקדוש ברוך הוא בארץ ישראל, זה אשר לבני השם לקחבה, היא קודמת הבחירה בארץ. ברור שהכל זה בחירה אחת. כלומר, כשאנחנו מדברים על זה שאנחנו עם סגולה, אנחנו מדברים על, 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 על עצמנו כאומה, חלק בלתי נפרד מההגדרה שלנו זה ארץ ישראל. ולכן כשהזוהר הקדוש אומר, קודש ברוך הוא ישראל בורא את החיים, לא צריך להגיד ארץ ישראל. כשהוא אומר ישראל, זה כולל בלדין גם את מי? את ארץ ישראל. זאת הגדרה אחת. לכן, כי בחר השם מציון ובא לו שב לו, יום אחר לא, ישראל זה גבולתו, ברור. זו הגדרה אחת. ולכן, כשאנחנו, כשהתורה אומרת, כי האדם עץ השדה, כן? כשאת אומרת, כי האדם עץ השדה, והמהר"ל אומר, שהאדם, בתפארת פרק ז', שהאדם הוא עץ הפוך ששורשו בשמיים, ופירותיו רופיות, בארץ, הכוונה לארץ ישראל, להשתלח לפני השם בארץ החיים, הורים חז"ל זו ארץ ישראל, שבני גד ובני ראובן, בסוף 40 שנה, מבקשים ממשה רבינו להישאר בעבר הירדן המזרחי. משה רבינו קוצף וזועף עליהם, אומר להם, תניעו את לב אחיכם. מה, אתם רוצים לעשות לנו בו רגרסיה 40 שנה אחורה בחטא המרגלים? תניעו את לב אחיכם וכולי. לא, אנחנו נעבור חלוצים וכולי. תשימו לב שם בספר במדבר, תוך שני פסוקים, שתיים וחצי פסוקים, אשר רבינו, אם תעבור פה, הוא אומר בתוך ארבע פסוקים בעניין של כיבוש הארץ, שהם יעברו חלוצים לפני עם ישראל, שעובד גד וחצי שבת המנשה, הוא חוזר ארבע או חמש פעמים, נראה לי ארבע פעמים על המילים לפני השם. וזה הם לא אמרו. אחרי זה כשהם מגיבים, הם כבר הבינו את התיקון, וגם אומרים את הביטוי, מה? לפני השם. כלומר, כניסה לארץ, זה הבחינה של לפני השם. ארץ אשר עיני השם לוקח הבא. להתהלך לפני השם בארצות החיים, זו ארץ ישראל. יש את החתן ספר המפורסם, שמדבר של להיות סדלה בארץ ישראל, זה קדוש. ליטוע עצים, זאת מצווה. יש בסימן... נדמה לי סימן ריש חט. הטור מביא שלכאורה, כן, שברכת מעין שלוש, ועלינו לתוכה, זכינו בננה, נוכל מפריה ומזבא מטובה, כן? אומר הטור, מה פתאום נוכל מפריה ומזבא מטובה, ולכאול מפריה ומזבא מטובה? אנחנו רוצים לעבוד את השם. ככה אומר הטור, אומר, אולי לא נגרוס את זה, הבח, כן? אני מצאתי הבח. אבח הבית חדש, רבי יואל סירקיס, לפני כמעט 400 שנה, משהו כזה, אבח כותב, כן, כן לגרוס, לאכול מפריה ולסבוע מטובה, זה מדובר על פירותיה הקדושים של ארץ ישראל. כידוע שכשאדם מברך על הפרי, נכון? אז כתוב בספרים הקדושים שהברכה מפרנסת את הנשמה, על ידי הברכה, האכילה של האדם מפרנסת גם את הגוף, וגם את הנשמה. עכשיו, זה מסביר לנו, כל המכלול של הדברים שאמרנו, שארץ ישראל ועם ישראל זאת ישות אחת, עוד משפט אחד אחרון, בהקדמה. הפסקה החותמת את אורות ארץ ישראל, כן? פסקה ח' באורות ארץ ישראל, מערכת הפסקות הראשונה בספר אורות. הרב קוק שמביא, הוא מתאר מה קורה באחד מהמקומות שאנחנו מבינים, לומדים מהם, שהרב קוק היה נאמר את דנישמטה.
הוא הסתכל בלשמה, בנשמת ישראל, והוא
מתאר לנו מה קורה שם. יש גם פסקה שם בסוף ישראל בתחייתו, הפסוק מתאר, רואה אני אור חיי אליהו עולה. הם מתאר לנו כל מיני תורים, הוא מסתכל בתוך הנשמה, והוא מספר לנו מה קורה. טוב, שמה, בתוך הלב פנימה, בחדרי טהרתו וקדושתו, מתגברת השלמות ישראלי. ושם הרב קוק מתאר מה קורה בתוך הלב הישראלי של כנסת ישראל, שיש שם שקיקה ותשוקה עצומה לקיים את לצקת את רוח השם אשר על האומה בכללה, בתוך הכלים שנועדו לזה. מה הכלים שבתוכם מוצקים את רוח השם? התורה, המצוות. והוא מתאר שם בעריכות איך התשוקה הזאת לקיום תורה ומצוות קיימת בנשמת האומה, ואיך היא קיימת אצל יחידים ברמות של ציבור, איך זה אצל הצדיקים, איך זה אצל הבינונים, איך זה אצל הרשעים, איך זה יכול להיות שזאת התשוקה שלהם כשהם בונים את הארץ, ובפיהם אמירות כפרניות, ולכל זאת, זאת התשוקה שלהם. זה סתירה פנימית. אבל בסוף הוא אומר, והתשוקה הזאת, התשוקה הזאת, להופיע את שם השם, זאת היא תשוקת ארץ ישראל. אבל בעם ישראל התשוקה, לבנות את הארץ, כן? בעומק העניין, זו תשוקה לקיים תורה ומצוות. כן? ולא המצוות עושות את הארץ, הארץ עושה את המצוות. ולכן כשבא רבי אבא ואומר, ואתם הרי ישראל, אין לך כסף מכולה מזה, בגלל שהדופק של החיים של ארץ ישראל ועם ישראל זה אותו דופק. וכשהארץ נותנת ורותיה בעין יפה ומפריחים שממה כפשוטו, זה הסימן הכי חזק שכל דודי דופק. ולמרות שטיפח רוחם של מחשבי קיצים, אבל כשאתה רוצה לדעת מתי הקץ, תסתכל, כי אתה רואה את ארץ ישראל נותנת פירות, מאירה את פניה, לעמי ישראל יקרבו לבוא, הגיע הזמן הגאולה. זה נכון מבחינת הופעת החיים בארץ, שהיא בחירה, קוטנת הבחירה באומה, היא היסוד של הבחירה באומה. ארץ שממנה הושתת העולם. ואין ספינה, ואפילו ספינה שעושה את מספם ילגליה, אינה מתברכת אלא משפעה של ארץ ישראל, נכון? ארץ ישראל, ממנה נברא העולם, ממנה הושתת העולם, ממנה, היא נקודה ארכימדית של המציאות. כמו בחיים, כך בתורה. נגלה ונסתר. כלומר, אם דיברנו ששאיפת האומה ונשמתה לקיים את המצוות וללמוד את התורה, זו שאיפת ארץ ישראל, אבל זה ממד רוחני נסתר שהתפקיד שלנו הוא לגלות אותו, והוא יביא את הגאולה. כלומר, כשאנחנו נצליח לברר שקיום המצוות המעשי, רוח השם נוססה בו, זאת שאיפת החיים שלנו, ושאנחנו נחיה את הכפירה, המעיסה בחוקי התורה שיש שם, ושמעכבת את הגאולה, כי הגאולה שלה באורות ישראל פרק ז', פסקה י"ב, אז הרב זצ"ל אומר תנאי ברור, שיהיה ברור, הוא אומר, שלאף אחד לא יספק בעניין, תחיית האומה לא תקרה, אלא כשתהיה התחייה של היחידים. והתחילה של היחידים, המעיסה, הכפירה בתורה, למרות שבשורש העניין כל יהודי רוצה לקיים את המצוות, פרופים אותו עד שאומר, רוצה אני, וזה לא נקרא גט מעושה, כמו שהרמב״ם הידוע שבכל הסמינרים של בני עקיבא שמענו אותו, נכון? כרצון הפנימי של יהודי. זה, המעשה בחוקים היא תוצאה מזה שבגלות לא עסקנו בחלק הפנימי של התורה, ולא גילינו שהשאיפה והרצון לקיים תורה ומצוות זו אותה שאיפה של חיים להגיע לאן? לארץ ישראל. לחיות את החיים היהודיים. כל הצד של טעמי מצוות, ואני קרבת אלוקים לאיתו, כן? זה צד שלא השקענו בו דיו. אז הקיום של המצוות הפך להיות קיום יבש, בלי לחלוכיות של אמונה. כן? ועד הרבה, אם אנחנו, בדל דורות פרטיות שלנו, נחיה את הדברים, זה יהיה הפתח לגאולה. בואו נראה קצת בפנים. תראו פה בעמוד צעדי קשורה מביאית בהם. בסדר? אנחנו באמצע פסקה, נקרא קצת, ההסברות. המתחדשות בדרכה של תורה נגלית מדור לדור. כן? כלומר, מדור לדור יש לו את ההערה של התורה שלו, ובדור הגאולה צריך הערה של תורה של מה? של גאולה. אז כשהדור מתחדש, והתפקיד של הדור מתחדש, יחד איתו גם, יש את הסגולה ותסיעת נשמה לחדש מה? את מה? את האורות בתורה. כן? את ההערות בתורה, שהן מותאמות ונצרכות למעט להדריך את מה? את אותו הדור, שעלה כן כל דור ודור לפי עניינו. אז יש בתוכן, כן, בהסברות המתחדשות האלה, נקודה פנימית של התקרבות להרחבה הרבית של רחבות הנער אשר לבינה העליונה. טוב, ראה כבר ממש על גבול הנסתר. צריך לדעת
איפה סיפור? איפה נחתי את האורות?
ההסברות האלה, כן? יש בהם נקודה של 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 הרחבה הרבית, כלומר הסוד, הרד והסוד, כן? של רחובות הנער של הבינה העליונה, יש לחלוכיות, יש יניקה. הסברות האלה של התורה שמתחדשות, הן יונקות ממקור של תורת הנסתר, ולמרות שהן לא נסתר, הן לא קבלה מצד עצמה, אבל החלוכיות של תורת הנסתר, מה? יש בה. דוגמה, דוגמה, מהר"ל. מהר"ל, או הסברות חדשות במהר"ל. המהר"ל, כידוע, על המקובלים יחשב. ככה מקובלן. ואף על פי כן, כשאנחנו לומדים מהר"ל, אנחנו לא אומרים שאנחנו לומדים מה? קבלה. נכון? זה לא נקרא קבלה, זה לימוד אמונה. כי המהר"ל הוא כבר דלה שאב מבורות רחובות הנער העליונים של תורת הסוד, והגיש לנו את מה? את התכנים האלה, וההסברות האלה, כן? שמתחדשות בדור האמונה, הן יונקות מאיפה? מתורת הסוד. ותלמידי חכמים, יקרי דעה, הם עובדים בזה את השדה אשר ברכו השם. איך נקראים בעלי תורת הנסתר? מחצדי חקלה. חקלה זה שדה, נכון? מחצדי זה אלה שחורשים את השדה ונותנים בו. כן? את השדה אשר ברכו השם. כן? התורה נמשלת גם כמשיכת האזון, כסרים עלי, כשם השם נקרא, אב גודל, כסרים עלי דשא וחרבבים עלי עשב. דברי התורה שנאמרים ליהודים נזרעים בנפשו, נכון? והם פרים ורבים. דברי תורה, יש להם כוח של פריה ורבייה. אדם יכול להיות שהוא למד משהו פעם, בסדר? והוא אולי שכח אותו, או למד אותו באופן מסוים, והוא פתאום נמצא באיזה שיעור, ואז הוא נזכר, ופתאום התחדש לו מה שהוא למד פעם, מה מתחדש לו? מה מתחדש לו? פשט חדש, עומק חדש, או פתאום זה מתחבר לו עם משהו אחר, ואז הוא מבין, דברים מתחברים. דברי תורה, יש להם כוח של חיות, דינמית, חיותית. ולכן דברי תורה, כשהם חיים אצל האדם, הוא חוזר עליהם, יש להם פריאה ורבייה רוחנית. כן? אז גם בתורת הנסתר ככה, אז אותם תלמידי חכמים מקרי דעה, הם עובדים בזה את השדה שברכו השם, ומתקרבים בזה לאור הגאולה, שהוא תלמוד הירושלמי, העומד לעומת התמורה שהוא תלמוד הבבלי. שהוא, הבבלי, התלמוד הבבלי, האור של ישיבת מחשכים שבער דמחשך. כלומר, אנחנו יודעים שתלמוד הבבלי, כן? מה המשל ביחד בין התלמוד הבבלי לתלמוד הירושלמי? כן? אדם נכנס לחדר חשוך. עכשיו ששמעתי מהרב אליהו מאלי, לפני הרבה שנים. אדם, מי שכתב את תורות מציון, ראש הישיבה ביפו. לחיתי ללמוד אצלו, ברוך השם. אדם נכנס לחדר חשוך. כן? הוא מחפש את הדרך החוצה. הוא נכנס מכיוון אחד, הוא צריך לצאת ממקום אחר. יש חושך, הוא לא יודע. הוא מגשש, 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 בקיר הזה, לא מוצא את הפתח. מגשש, מגשש, בקיר אחר, לא מוצא. ככה מגשש את כל החדר, בסוף הוא מרגיש ידית של דלת, פותח את הידית, ואז הוא רואה איפה ידית, והוא ממשיך עד. יש אפשרות הרבה יותר פשוטה, תיכנס לחדר, תדליק את האור, ישר תראה שמה? שהדלת שם. זה בדיוק ההבדל בין לימוד בבלי ולימוד ירושלמי. בלימוד הבבלי, אתה נכנס לסוגיה, הגמרא שואלת שאלה, היא מביאה מובן מכאן, סותרת, משם, זה. עכשיו מי שיודע, בבלי, כל השלבים, האב והמינות, המסקנות בסוגיה, מכל שלב מה? לומדים משהו. מי שיפתח את השולחן ערוך על אותה סוגיה, הפתח את הראשונים, את הפוסקים, יראה שכמעט מכל שלב בגמרא מה? הוציאו משהו. אבל בירושלמי, המהלכים בגמרא הם הרבה יותר קצרים, שאלה, תשובה ונגמר. כן? אז זה עד עכשיו, למה? כי ולנו כרגע עדיין לא נתהרנו מכל תאומת הגלות, ולכן עדיין, למרות שכבר חזרנו לארץ, יש לנו עדיין את הצורך ללמוד בעיקר מה? תלמוד בבלי. התלמוד בבלי, שפתותיו נוטפות מור עוזר. התהליך שאדם עובר בלימוד סוגיה, הוא מזכך אותו, מתאר אותו מכל התאומה, ומעמיד אותו לנקודת האמת האלוקית. בעזרת השם, לאט לאט, עם ישראל עובר תהליך של טהרה, הוא הגיע ללימוד ירושלמי. אני מכיר אחד מגדולי הדור באמונה, שכמעט ולא לומד בבלי, קשה לו מאוד. הוא לומד טוב. פעם אחת, אותו רב ניסו שהוא ילמד גמרא. בסוגיה סבוכה. זה גם שורים לגמרא בישיבה. השיעור נגמר תוך 5 דקות. הוא אמר את הסוגיה, אמר את השאלה, אמר את התשובה. אמר, זה פשוט. אני זוכר פעם ניגשתי לשאול אותו שאלה בגמרא. ותראה אותו שאלה. אמר לי, כן, מה אתה רוצה? הוא לא יפה מה אתה רוצה, זה פשוט. אנשים ששייכים לתורת הסוד, תורת הנסתר, אנשים ששייכים לליבת האמונה של כנסת ישראל, העולם ההלכתי הוא מאוד מה? בהיר להם, הם לא מסובכים. הכל פשוט. האור מאיר בצורה, אנחנו עדיין צריכים, אה? ככה את ההתחבשות עם השאלות והתשובות. וזה בסדר גמור, ולא לקפוץ מדרגות. אבל צריך לדעת שיש להם דרך חמים מיוחדים ש... יש להם את היכולת ל... איך אומרים? אז הבבלי נקרא תמורה. תמורה זה תמורה של, מחליף של. כן? אז מה זה הגאולה? הגאולה זה בירושלמי, והתמורה שאותו נלמד בגאולה, והבבלי הוא נקרא תמורה, כאילו תמורה לירושלמי. ואחרית הימים, בואו נמשיך, יגלה אור השם. והתקרב הסגנון של ההלכות המאוששות, כן? ההלכות הפשוטות, עם האגדות, וחכת הבוכים קדישים, במועד קץ המגולה. מתי זה יקרה? שאנחנו נייחד את תורת הנגלה ותורת הנסתר, שכרגע החתן סופר אמר שזה כלאי נערבב אותם. מתי יגיע הזמן שאנחנו נוכל בעזרת השם, כן? ואני חושב שהעת הזאת כבר הגיעה, כמובן, לא להרבה אמונה והלכה, אבל צריכים עוד הלכה. וצריך גם ללמוד אמונה, וצריך גם ללמוד טעמי המצוות. ולפני שאדם מתכוון, מתקרב לחג, הוא צריך להתכונן גם ללמוד ההלכות בשולחן ערוך של אותה המצווה, אבל הוא צריך גם מה? ללמוד את טעמי המצוות, אני כבר מסיים. באחרית הימים יגלה אור השם, להתקרב בסגנון של ההלכות המושלשות עם האגדות, שהוא שיבת ארץ ישראל, שיבת ישראל לארץ ישראל, לאחיותה בבניין מעשי, ואתם הרי ישראל בירכם תתנו, והנה הפסוק שלנו, ובירכם תתנו לעם ישראל כי קרבו לעברו. כן? שמה זה התכונה הזאת של התופעה של קיבוץ גלויות של קץ המגולה, שתכונתו היא קיבוץ החתום וסתום, דלים אלפו ולא גליה. הסוד הגדול של הגאולה, הסוד האלוקי של הגאולה, שהוא חתום וסתום בפנינו, אבל ההתנוצצות שלו מתחילה, זה כמו שהעשב מתחיל לבצבץ, נכון? אתה לא יודע עוד בהכרח איזה עץ או איזה אילן, מה? יגדל פה, אם לא אמרו לך. אבל אתה כבר רואה שמה? שמשהו מתחיל לצמוח, אתה מבין שהעסק התחיל. אז העצים שנותנים פירות, זה מלמד אותנו שהסיפור מה? התחיל, ואנחנו יודעים היום איזה חקלאות יפה יש בארץ ישראל, הסיפור כבר הרבה 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 יותר ממה? מהתחיל. עכשיו תקשיבו טוב. אבל איך נופלים נפלו היום. נזרעו באדמתה, אתמול בלילה, סליחה, אתמול באחרי צהריים ערב, באדמתה של ארץ ישראל. והם נותנים לנו את כוח הצמיחה. הם נותנים לנו את כוח הצמיחה וההתחדשות של על זה החגיגה בט"ו בשבט. על הגאולה. וכוח הצמיחה הזה, כמו שבהופעת החיים הגלויים, יש קשר בין עם ישראל לארץ ישראל, וכשמופיעים החיים הגלויים בארץ, שבא לידי ביטוי בצמח, זה סימן שהגאולה הפיזית מתקרבת, לא פחות מכך היא גם מתקרבת ומחויבת לבוא הגאולה הרוחנית. עמדתי בשם הרב טל, וכל פעם שהוא גר ברובע יהודי, עובר ליד הכותל, אז הוא אומר, אי אפשר לא להתפלל, אבל להתפלל ארוך מה? גם אי אפשר. אז מה? הוא אומר, תפילה קצרה. הגמרא אומרת בשעת הברכות, בשעת העיבור, כן? היא אומרת, הסוף של התפילה, יהיו כל צורכיהם לפניך, רש"י מפרש שם, אפילו שהם לא עלינו עוברים על רצונך, אתה מה? תרחם עליהם. כמו שיש שש בחירות, זוכר? זה שעשה השם לוקחה, שעשה לך, זוכר? זה שקצת על השם לוקחה במדבר, כן? והראשונים מסבירים, שנראות שקצת על השם לוקחה במדבר, הקדוש ברוך הוא מה? ריחם עליך, הוא אוהב אותך, אופי. לא סתם מסביר אחרת. אפילו בזמן, פרשת העיבור, כן? שאין משון עיבור התעברות, שמעבר, תקופת המעבר מציונות חילונית, חלולה, כן? כן? לא, מהקומה הגשמית של הגוף הלאומי, למעבר שמה שכציונות החילונית, שזה היה התכנים הגלויים עד עכשיו, גלויים אני מדגיש, שהניעו את התהליך הציוני, אנחנו עבור ציונות היום, למעבר לתקופה של, כן? ציונות של קודש, ציונות אמיתית. זה תקופת מעבר עכשיו. ותקופת המעבר הזה שהקומה הקודמת מתעיינת משון עין, והקומה החדשה עדיין מה? לא מופיעה דייה. זו תקופה מאוד קשה. כי חס ושלום עלו להיות מצב של רבים חללים מפילה. וכאן נכנס לתפקיד של בית המקדש, של בית המדרש. כן? כל הנושא הזה שיש במובן יתן, שיש שכחים שתנים על, על תקופת היקיצה, כן, של הזה. בואו מהר נסיים ואני משחרר אתכם, כבר משכתי יותר מדי, כן? שתכונתו היא קיבוץ החתום והסתום דלים אל רפובה לא גאי, הסוד הגדול של הגאולה מתגלה. תוכן קץ החתום עם הגלוי, הגילוי של עבודה גשמית מורגשת מכל המון עובד, בגאולה כפולה זו. כלומר, שמצד אחד יש את הגאולה בפועל בארץ, ועד שנייה מחד צדיחה גלוי בית המדרש, כן, לאט לאט לומדים את סוד הגאולה ו- ולומדים את התכנים שאמורים לפרנס ולהוביל את תחיית הקודש, את הקודש שיומיל בה ומהמעבר הזה בין ציונות חילונית לציונות של קודש. יוכל כוח זרוע השם לגאול את הגופים כל שעבודם הקשה מעוצבך ומעוגזך ומן העבודה הקשה שרובת בך ואת הנשמות ממחרובעים ומחשכם. כמה יהודים מחפשים את עצמם בארץ ישראל עד כדי כך שהם ממש מתכחשים לכל הנושא של התהליך הזה כתהליך גאולי. ויש בלבול נוראי שהתפקיד שבית המדרש ישפוך את האור. את הנשמות וכו', ועם כל המידות הרעות וכל הסנות והסמטומים, ועשיתי אותם לגוי אחד בארץ, בערי ישראל. אכן אתה אל מסתתר אלוקי ישראל מושיע. טוב ישבת שמח. תודה רבה.